טוב, שלום עליכם. תחילתם של הדברים תתקשר כן קצת קצת לזאת חנוכה, אבל ממש מהסיבוב ולא... הנשיא של היום השמיני הוא נשיא לבני מנשה. זהו, זה סוף הקשר. אני רוצה להתחיל במנשה. כאן נגמר הקשר, ואם הוא שייך, אז ידונו בו אחר כך. עוד מעט ניכנס בכלל לעולמו של יוסף, לעניינו של יוסף. אני רוצה להיכנס לזה לאט לאט, אבל אני רוצה ברשותכם להתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מפרשייה קטנה אחת בפרשת השבת שקראנו השבת, פרשת מקץ, פרק מ' א', שאין לפניהם חומשים, כרגיל, בסטנדרים, בפנים. פרק מ' א', חוץ מזה הכל בסדר? זהו. פרק מ' א', פסוקים נון, נון א' ונון ב', לפני רביעי של הפרשה. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. אפרים ומנשה, על פי הסדר שאחרי זה יהפוך להיות הסדר, אחרי שיסקל יעקב את ידיו, נכון? ואפרים הבכור, אפרים הגדול, כי ראובן ושמעון יהיו לי, ואפרים ומנשה נכנסים ל-12 השבטים, ונשיא לבני אפרים ונשיא לבני מנשה, נכון? יוסף מתחלק לשני שבטים. אני רוצה להתמקד רק בנקודה אחת כפתיחה לכל העניין. השם מנשה, כמו השם אפרים, שהופך עכשיו להיות לאחד משבטי ישראל, ניתן על ידי יוסף עצמו. וזה צריך להצטרף לשמות הגדולים של ראובן, שמעון, לוי, יהודה. מה משמעות השם? הוא מגדיר, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כמעט כל המפרשים מנבאים פה בסגנון אחד. אגב, הערת סוגריים מתודית יפהפייה, נפלאה ברשי. תראו את רשי על הפסוק, מרשי צריך ללמוד תמיד, גם כשהוא לא אומר כלום. זה רשי. כשרשי לא אומר כלום, זה יותר מ-100 שיעורים שלנו ביחד. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. זו מילה קשה, נכון? היינו מצפים לאיזושהי מילה של רשי. נית. נדה, רשי לא מדבר. רשי כדרכו. רשי מצפה מאיתנו לזכור את דרכו. דבר שהוא פירש מקודם, הוא לא חוזר ומפרש. יש לו הנחת יסוד משונה שלמדנו כבר את הפרשה הקודמת. על פרשת גיד הנשה של יעקב, גיד הנשה, הסביר רש"י את המילה גיד הנשה, ואמר שנשה זה גיד שקפץ ממקומו, כאילו נעתק ממקומו, התרחק. והוא הסביר כמו, והביא שתי דוגמאות, אחת מפסוק אחר, נשתה גבורתם, ושם הכוונה נעתקה, הלכה למקום רחוק, וכמו כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אם כן, רש"י כבר הסביר את זה, ולכן הוא כבר לא חייב, הוא מסביר לנו שנשני, אנחנו מכירים את המילה. המפרשים האחרים עוזרים לנו יותר פה, מפני שהם מסבירים את זה פה, בראשם הרמב"ן, הספורנו, ואומרים שנשני פירושו המילה שאנחנו מכירים בעברית שכחה. אנחנו מדברים היום על תהום הנשייה, נכון? דבר נשכח. למיתו של דבר, דברי רש"י ודברי המפרשים האחרים זהים, כי שכחה פירושו זה מופלג ממני, זה כבר רחוק, זה כבר נעתק מכאן, לא רלוונטי. כך מסביר הרמב"ן, מדהים, ביטוי ידוע בארמית, את בית האישה, אחרי שעל כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, אז את בית אביה קוראים בארמית בי נשה. אומר הרמב"ן, לא מלשון אישה, אלא מלשון על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו, אז מי שהצליח לקיים את זה כבר שכח. הוא נעתק כבר מהגפילטע פיש של אמא, והוא כבר התרגל לבדבק. בי נשה. רמב"ן מדהים. המושג בי נשה הוא שבית ההורים הוא הבסיס, הוא המקור. אבל עניינו שהוא יעזב. זו מילה יפה מאוד לשכחה. זה לא שכחה במובן השלילי, שכחתי. אבל זה שכחה במובן די. נשכח. וכך אומר הספורנו במקום, כאומר נשכחו הצרות הראשונות. יוסף הצדיק, בפרשה הקרובה שלנו, בפרשת ויגש, המוטיב המרכזי שלו זה הזיכרון. ויזכור יוסף את החלומות, הוא זוכר את הכל, הוא זוכר כל פרט, כל עולמו זה זכירה. גם כשהוא חוטא, ועוד רגע נגיע לחטא המוזר הזה מאוד, ואומר לשר המשקים את פתרונו, הוא מוסיף, כי אם זכרתני איתך. והוא חוטא, ולא זכר שר המשקים את יוסף. וזה פסוק עם תרגום בפנים, וישכחר. זה פסוק מעניין מאוד, פסוק מתורגם. ולא זכר, וישכחר. ממש מקביל לזכור את אשר עשה, לא תשכח. ולא זכר, וישכחר. למעדים. יוסף הזוכר, יוסף אבי אבות הזכירה. יוסף שכל עולמו מלמד אותנו את היסוד, את מידת היסוד. את מי שמתגלגל לתוך מצרים ולא שוכח דמות דיוקנו של אביו בחלום. יוסף מול אשת פוטיפר, מול פוטיפר, מול בית הסוהר, מול השרים, מול פרעו, בלעדי אלוקים יענה. יוסף שכל ימיו ולילותיו עוסק באבא. זה השם של הבן שלו שהופך להיות עכשיו בחורו של יוסף, שבט בישראל, נשן. תשבו אגב בין שתי השמות, בין שני השמות. הפרני אלוקים בארץ עוני. איזה שם פוזיטיבי. הפריה במקום של חושך. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. זהו. פה אני עכשיו משנה למלך, ואלוקים השכיח ממני את כל הצרות הראשונות. זה מחייב עיון גדול מאוד מאוד מאוד. רש"י דבק בשיטתו, והזמן קצר מכדי להוכיח למה רש"י רוצה להגיד שזה פשט, זה עולם נפלא, שהמיליץ, שכל הזמן מיליץ בין אותם, בין יוסף לבין האחים, הוא מנשה. המיליץ הוא השבט הזה, מנשה. דבר מאוד מאוד מעניין. אני חושב שלא לחינם, באמת אמרתי בהתחלה ככה בחיוך, יש קשר לזאת חנוכה, כי הנשיא של היום הוא מנשה. אני בהחלט חושב שיש קשר לנשיא השמיני שהוא מנשה. הנשיא השביעי הוא אפרים, והנשיא השמיני הוא מנשה. גיד הנשה זה משהו שקופץ למעלה מהמציאות. נשתה גבורתם, נשן. השכחה הזאת, שם בכורו של יוסף, זוכה יוסף לבן, ואתה עומד תמה מאוד. זה מה שיש להגיד לקדוש ברוך הוא. זהו, מה ששמה שמה, אני פה. אף מילה על געגוע, אף מילה על שכחה במובן הטוב. רש"י מתאר שכשבא בפרשה שלנו בנימין, אז כתוב בפסוק שהוא רואה את בנימין והוא לא יכול לעמוד, הוא לא יכול להתאפק לרגע, כי נחמרו רחמיו. ואז רש"י אומר תיאור מדהים, הוא שואל אותו איך קוראים לילדים שלך, והוא אומר לו יש לי 10 ילדים, והוא אומר לו את שמותיהם. כל השמות מופיעים בפרשת ויגש עם בני מנשה, וכל השמות הם בלה ובכר ואשבל, גירה, נעמן, איכי, וראש, מופים וחופים, וער, שמות מסובכים. שואל אותו יוסף, מה זה השמות האלה? הוא אומר לו בנימין, כשהם עדיין מחופשים, היה לי אח, יש לי, אני לא יודע איפה, וכל השמות זה עליו. בלה שנבלה בין האומות ואינני יודע איפה, ובכר שהוא בחורי, ואשבל, כך הוא מסביר מילה מילה, ששבעו אל, הקדוש ברוך הוא שבע אותו, ומופים וחופים וער, כל מה שאמר, אמר מפי אבי שממנו למד תורה, וחופים שלא זכיתי אני לראות בחופתו, והוא לא זכה לראות בחופתי. וכך כל השמות. כששומע את זה יוסף הוא לא יכול, הוא נדהם, הוא נעצר. כמה זה שונה. בנימין קורא ל10 ילדים על שם יוסף. ונולד ליוסף בן, איך הוא קורא לו? די. מנשה. זה יוסף הצדיק. זה יוסף הזוכר. זה פלפלון. זה דבר שמחייב הרבה מאוד הבנה. זה קשה מאוד מאוד מאוד. כדי להיכנס למנשה, או ליוסף בהגדרה את מנשה, לא למנשה, ליוסף. אני חושב שמזה גם יהיה לנו קצת להבין בהמשך את מנשה ואפרים. אבל כדי להיכנס ליוסף, אני רוצה לראות קצת אחורה וקדימה. בפרשה שנקרא בשבת הקרובה, פרשת ויגש, מגיע הסוויץ'. שם, אם נפתח לשנייה אחת בפנים, מתוודעים האחים, פרק מ"ה, פסוק א', ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אליך. משנייה זאת ואילך, הדמות הזאת של יוסף עומדת לנגד עינינו בצורה שקשה לתאר אותה, הצדיק יסוד עולם בכל המובנים. הוציאו כל איש מעלי, איך אומר רש"י מיד, ואומרים חז"ל, לסכנה גדולה ירד יוסף. תחשבו רגע על האימפריאטור של העולם, שנשאר לבד בלי שמירה. מול 10 אחים, שעד אתמול שלשום, אולי מבקשים להורגו. רש"י מתעקש על זה, שויגש אליו יהודה זה גם למלחמה. ואם צריך לכבוש את מצרים ונערוב, גם אותך. רש"י מתעקש שכי כמוך כפרעו, ולא ניכנס עכשיו ללמה רש"י לא נתקע, אבל זה פשט. רש"י מתעקש שכי כמוך כפרעו, זה גם במובן השלילי לגמרי. כי כמוך כפרעו סופך וסופו יהיו אותו סוף. אם לא יהיה פה סדר. יוסף יודע מה קורה פה. על פי חז"ל, כשהוא מתוודע ואומר להם אני יוסף, צריך לבוא המלאך ולעצור אותם מללכת ולהרוג אותו. המתח הוא דבר שניתן לנסר אותו. והאחים שמכרו את יוסף לא ראינו פעם אחת שהם אמרו שהם טעו. דיברנו על זה בהקשר ארוך כשדיברנו על המחירה מצד האחים. היום אני רוצה ללמוד את יוסף, לא את האחים. אבל כדי שלא ייפגעו אחיו, כדי שלא להלבין, הוא יורד לסכנה הגדולה ביותר בעולם. הוציאו כל איש מעלי ולא היה איש בהתוודה יוסף אליך. ויתן את קולו בבכי, ובאיזו עדינות, אני יוסף העוד אבי חי. גשונה אליי ויגשו, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. הביטוי הראשון, האמירה הראשונה לאחים, אני יוסף אחיכם. אני מעולם לא ביטלתי את האחווה הזו שאתם לא קיבלתם. ואני מוחל על הכל, אל תעצבו. לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. תשבו לרגע אחד להבדיל. מה היה המשפט הראשון שאומר יוסף בעומדו לפני פרעה? בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. מה המסר הראשון שאומר יוסף לאחים? לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. הכל האלוקים. והלשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. כשפרעה קורא לו לחלום חלום, הוא לא מבדיל. אצלו החלום והפתרון והביטוי המעשי הוא אותו ביטוי, כי הכל דבר אלוקים. אין יוסף, בלעדיי. ולכן הוא מתבקש רק לפתור חלום, אבל הוא פותר חלום ובו זמנית עם פתרון החלום, כיוון שהאלוקים הוא נותן החלום, אז האלוקים גם מבקש פעולות מעשיות. האלוקים לא רק בא לתת פילוסופיות. וכיוון שנכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו, אז כל מה שהאלוקים רוצה זה שתעשה משהו. ואני הצינור לעשות אותו. אבל בלעדיי, אלוקים יעני. האלוקים שלחני לפניכם. אל תעצבו. אל תרגזו בדרך. שנים אחר כך, כשכבר יחזרו מההלוויה של אבא, זה עוד יותר מ-17 שנה. בין 130 עומד יעקב לפני פרעה. בין 147 הוא מת וחוזרים. ימשיכו האחים לחשוש, אולי, 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 עכשיו יבוא יוסף וינקום. סוף פרשת ויחי. ואז יוסף יבכה ברור, גלוי לפניהם. בלי לברוח מהצדדים. בלי להתחבא בחדר מאחורה. לא על זה שהם חושבים, אלא על המחשבה שיש בכלל לאדם כוח בעולם. אלוקים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. יכול לדעתכם בכלל. אלוקים חשבה לטובה. וחזל לוקחים אותנו עם יוסף מאותו רגע של התוודאות למקומות, למחוזות שאי אפשר להאמין. אדם שנמכר, צלילי ה-20 כסף בטח מהדהדים עד סוף הימים. חזל, המחוזות שהם לוקחים אותנו לאורך כל הדרך, מעולם, אומרים חזל, מעולם לא פגש יעקב את יוסף ויוסף את יעקב לבד. יוסף לא הלך אל אבא. כמה געגועים היו שם, אבל יוסף לא הולך אל אבא. לומדים את זה בויחי יעקב, שאז יוסף בא אל יעקב, וחזל מדייקים בפסוק, זו הייתה פעם ראשונה שהם נפגשו שניהם לבד. למה הוא לא בא אל אבא 17 שנה במצרים? כל המפתחות לפניו. כדי שאבא לא ישאל אותו מה קרה. כדי לא לומר מילה על האחים. אנחנו הולכים עם יוסף ותמיד דנים האחיינים. האחיינים שהדוד נמכר על ידי הוריהם. האבות שלנו. הדמות הזאת של יוסף שעכשיו דיברנו עליה בהקשר של האחים. עכשיו יוסף מול מצרים. לא פה. פרשת ויגש, פרק שלם, כל הפרק האחרון, ויאמרו איך הייתנו. מנהיג שמנהיג את עמו הרחוק, את האימפריה העולמית, 80 שנה. מגיל 30 עד גיל 110. ומוביל את הכל לתפיסה אלוקית. רש"י אומר שמצרים כולה מלה את עצמה. כל אשר יאמר לכם תעשו, אמרו לו המצרים, כך רש"י מראה לנו בתוך הפרשה במקץ, אבל הוא אומר לנו למול את עצמם. אמר להם פרעה, מה שהוא אומר נכון. זה השגות שקשה להבין אותן. ועכשיו בואו נלך אל יוסף של החלק הראשון. יוסף בן 17 שנה. היה רואה את אחיו בצום. הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. פסוקים קשים מאוד. הבאת דיבה היא הבאת דיבה. והבאת דיבה רעה היא הבאת דיבה רעה. כשחז"ל מתארים איך נכנסו האחים בשערים, אתם זוכרים את התיאור המפורסם ההוא שחז"ל מתארים, עסקנו בו בשיעור בשנה שעברה או לפני שנתיים בהרחבה, כשניסינו לנתח את מכירת יוסף. אז חז"ל מתארים שהם נכנסים בכל השערים, ויוסף מארגן אוצר, והם נעלמים, הם לא באים, ומחפשים אותם. ואיפה מוצאים אותם? בשוק של זונות. ומה הם עושים בשוק של זונות? הם הלכו לחפש את יוסף. כי איפה יוסף יכול להיות? מבינים את הראש שנמצאים בו? הרי ברור שהוא שם. ויוסף, את האלוקים אני אראה. הוא אוסר את שמעון. איך מדגיש רש"י? ויאסור אותו לעיניהם. ותכף כשהלכו, הוציא אותו מיד. היום השלישי, את האלוקים אני ירא. שיעור על שיעור. אבל יוסף של ההתחלה, הדיבה הרעה. גם אביו גוער בו על צורת סיפור החלומות. גם רש"י מרגיש לא כל כך קל אם ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. מסלסל בשערו, מצליח, מצליחה. החל מסלסל בשערו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני מגרה בך את הדוב, מיד בתיסה אשת אדונה ותעיניה אל יוסף, אתה אומר שכבי. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אחד אמר, חשבונות. אחד אמר, לעשות שרחב אימה ונראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלום. הוא מגיע לבית הסוהר, וכאן נמצאת אולי נקודת המעבר בעולם הזה של יוסף, שאני רוצה לראות אותו היום קצת. הוא מגיע לבית הסוהר, ובבית הסוהר מגיעים אליו שר המשקים ושר האופים. זו השאלה שכולם שואלים אותה בקריאה פשוטה ברש"י ובפרשות. שר האופים ושר המשקים חולמים שניהם חלום. הוא פותר לשר המשקים את חלומו, ונראה לשנייה אחת את הפסוק הזה. אני קופץ אחורה לסוף פרשת וישב, כי הכל פרשה אחת. סוף פרשת וישב, פרק מם. הוא מסיים את סיפור החלום, פסוק י"ב בפרק מ', ויומר לו יוסף לשר המשקים, זה פתרונו. שלושת השריגים שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על קניך ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקה. וכאן אני אגיד לכם למה אני רוצה להתמקד. כי עד כאן חז"ל רואים את האמביוולנטיות, את המורכבות, את המסלסל, את הנער, את העוצמות. כל החלומות מתממשים. החלומות מסבירים הראשונים הם לא חלומות, הם נבואות. לא צריך את הראשונים, אנחנו רואים בהמשך שזה נבואות. מדויקות. בחלום הראשון הוא רואה אלומים משתחווים לאלומתו, זוכרים? בחלום השני הוא רואה שמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים למי? לא, זה לא מסתדר. כי אם אלומים משתחווים לאלומה, אז גם הוא היה צריך להיות איזשהו כוכב. גם הוא היה צריך להיות מטאפורה. אבל השמש והירח והכוכבים משתחווים, לא. איך מסביר הגאון? החלומות הן נבואות מדויקות. הן לא נבואות בערך. בפגישה הראשונה, כשבאים לבקש אוכל, אלומים, אז באים אליו ומשתחווים לאלומתו, כי לא יודעים מי הוא. אחר כך, כשיודעים מי הוא, אז משתחווים, לא? אין שום דבר שהוא טועה בו. אבל הדרך שזה מופיע היא מאוד מסובכת. עד שהוא מגיע לפני פרעה בפרשת מקץ, משם האלוקים יענה את שלום פרעה האחים, אל תעצבו, משם עד הסוף. נקודת האמצע נמצאת במקום אחד שעל שמו נקראה הפרשה שקראנו השבת, והיא מקץ שנתיים ימים. מה קרה בשנתיים האלה? רש"י אומר, הכל נמצא בפסוק שעכשיו נקרא אותו ביחד, פסוק י"ב, י"ג. לעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על קניך ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו, כי אם זכרתני איתך, מנשה, נשן, זכרתני, תזכרו את ההתחלה, נחזור לכל עוד מעט, כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. והסיום, ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו, ואחרי זה פרעה חולם ושר המשקים אומר את חטאי אני מזכיר היום. כולם זוכרים, רק את יוסף שוכחים. את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדיו, ושם איתנו, אני קפצתי פרק, מ"א פסוק י"ב, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, אני אספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר, והיא כאשר פתר לנו כן היה. פרעה מיד קורא לו, ויאמר פרעה פסוק ט"ו אל יוסף, מ"א ט"ו, ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו. וכאן מתחיל יוסף החדש. ויען יוסף לא מדבר לפני שיש התחייבות לדבר הבא. בלעדיי אין אותי, אני לא קיים, אל תזכור אותי, אל תזכיר אותי, אין יוסף בלעדיי. אלוקים יענה את שלום פרעה. רש"י אומר, ויהי מקץ שנתיים ימים, כך היה הפסוק הראשון של הפרשה שלנו, שעל שמה נקראת הפרשה, ויהי מקץ שנתיים ימים. אומר רש"י, מה זה ויהי מקץ שנתיים ימים, מה קרה בשנתיים האלה? רש"י האחרון בפרשה הקודמת, מקץ שנתיים ימים, למה היה צריך לחכות את שנתיים הימים האלה? כי הוא אמר לשר המשקים לזכור אותו. ובטח ברהבים וסתי כזב, ארור הגבר אשר שם בשר זרועו. צריך לפתוח רק באשם. וכאן אני מבקש להתחיל את הכל. תתעלמו מכל ההקדמה, רק הפרשה הזאת לשנייה. זה לא מה שצריך לעשות? למה לא שופטים את יעקב כאשר הוא הכין את עצמו לדורון ולמלחמה ולא רק לתפילה? יש מי מהמפרשים המאוחרים שטוען שיעקב הכין את עצמו גם לתפילה, ויוסף לא ראינו את זה. נו, קשה מאוד לקבל. מה עלה על דעתכם שהוא לא התפלל? מה הוא צריך להגיד לשר המשקים? בוא נלך להגיד תהילים ביחד. כשהוא מדבר עם שר המשקים, אז הוא מדבר איתו על קיום שכר תענית. אתה רוצה להגיד איזה פרקי תהילים הוא אמר? תפתח בזוהר, תראה כמה הוא התפלל. הזוהר מלא בתפילות שהיו לו. למה ההנחה הזו שהוא לא התפלל? מה ראו חז"ל ורש"י בפשט? רש"י שם הביא את זה כפשוטו של מקרא. מה ראו חז"ל ורש"י להביא בעצם הפרשה? שיוסף נענש. על מה? על השתדלות. אגב, הוא אומר משהו לא נכון. כמו שתמיד הוא אמר דברים נכונים, גם פה הוא אומר דבר נכון. מה הוא אומר? נחזור רגע למה הוא אמר. פרק מ', חזרה לפסוק י' ד'. כי אם זכרתני איתך, נשים טוב לב למה הוא אומר. כי אם זכרתני, תזכרו לו, זה מאוד מהותי. הוא אומר, כי אם זכרתני, חוטף הישכחהו, ואחר כך הוא זוכר, ולבן הבכור שלו הוא קורא על שם שכחה. זה לא סתמי, זה לא סתמי, זה מושג עמוק מאוד שצריך להיכנס אליו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. בפסוק השני אולי הבעיה נמצאת, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, נכון? גונוב גונב מארץ העברים, גונוב גונב. וגם פה לא עשיתי מאומה, ודאי, עלילה אחת שפלה. כל העלילה השפלה של אשת פוטיפר, זאת ודאי לא אמת, זה שקר אחד גמור. כי שמו אותי בבור, אמת, אמת. מה רוצים? שהוא ביקש שהוא יזכור אותו? שוב, מישהו רוצה לטעון שהפירוש של כי אם זכרתני איתך, זה בטוח שתזכור אותי. כאילו כי אם פירושו אכן זכרתני איתך. לא מוכח, גם לא מופיע במפרשים הראשונים. אני אגיד ישר, בדעת מקרא במקום, הם אומרים כי אם כמו אכן, לא יודע מאיפה. יכול להיות, כי אחרת באמת מה הטענה? אבל פשט הפסוק לא מחייב את זה בכלל. למה לתלות ביוסף חסך בתפילה? למה? איפה ראינו את זה? הזוהר הקדוש אומר כאן במשפט אחד, שבמקום הזה עבר יוסף הצדיק מאתר דזכירה לאתר דשכחה. כאן, בנקודה הזאת, בנקודה הזאת נוצרה השכחה הקשה. וישכחה. אני יודעתי, יש כאן מהלך אחד, ואני חייב להקדים לו משפט כל פעם שנכנסים לסיפור יוסף ורחל. כמו כל התורה כולה, גם פרשת יוסף והאחים, אבל בפרשת יוסף והאחים צריך להקדים את זה יותר. לא כננסים שמדברים על ענקים אנחנו מדברים, אלא כאפר ואפר שמדברים על רגלי מרכבה. אנחנו לא מבינים לא מה זה יוסף, ולא מה זה יעקב, ולא מה זה אחים. זה הכל מושגים של נצח ואלוקות, אבל בכוונה הקדוש ברוך הוא מלביש את זה במושגים שלנו. כשאנחנו מוצאים את המילים קנאה או כבוד, בטבעו של דבר אנחנו מדברים על החיים שלנו. צריך להקדים תמיד את ההקדמה הזאת. כי כך רוצה הקדוש ברוך הוא שנלמד. בלבושים שלנו, בשכל שלנו. אבל שנלמד את זה בהרבה הרבה 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 ביטול והנמה. אבל בשכל שלנו. מותר לנו לדבר על קנאה של אחים, בלי לשכוח לשנייה אחת במי אנחנו עוסקים. בלי לשכוח שאנחנו צריכים להבין תמיד שלעולם לעולם איננו מבינים. הפשט העמוק של ויהי מקץ שנתיים ימים, כמו שחז"ל אומרים מיד, קץ שם לחושך. כל ההשתדלויות שלך, אדם, גם של יוסף הצדיק, הן השתדלויות יפות מאוד. אבל יד השם היא זו שקובעת את הזמן. קץ שם לחושך. יש איזשהו קץ ויש לו זמן. אתה אינך יודע איך אתה בעצם משמש תפקיד בתוך איזו מערכת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה. זאת אמת ודאית, יסודית, פשוטה, וצריך לזכור אותה כל הזמן ברקע. אבל היא לא צריכה להפריע לדיון המוסרי. מותר לנו לדון בשפות שלנו. מותר לנו להבין במובנים שלנו. ולזכור כל הזמן שזה הכל רק ניסיון שלנו לתפוס, כי התורה הלבישה את זה במושגים שלנו. כשמדבר על ענווה ועל כבוד, אז ודאי שאנחנו מדברים במושגים שלנו. כי אם התורה הלבישה את המושגים של ענווה וכבוד ביוסף, היא ביקשה שאנחנו נלמד את העולם המוסרי שלנו. מהמקום הכי בטל, מותר לנו להבין את הכל. ולזכור בסוף, שהקדוש ברוך הוא שגזר בברית בין הבתרים גר יהיה זרעך בארץ לא להם, גלגל את זה דרך יוסף ודרך האחים, וכך הוא מגלגל דרכי את הכל, אבל הרובד האלוקי האמיתי המוחלט הזה לעולם לא צריך להפריע להבנה ברובד המוסרי הפשוט, שתמיד צריך לפעול ביחד. זה יסוד היסודות בכל התורה, אולי יותר מאשר בכל התורה, בסיפור הכי טעון שבתורה, בסיפור יוסף והאחים. זה הסיפור שלנו. נדמה לי שהחצי השני של ימי יוסף מסביר לנו את הכל. כשיוסף אומר כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. לדעתי הוא כותב לנו פה את הפתרון, צופנת פענח, הוא מפענח לנו את החידה הכי קשה שיש. סטורמה אומר, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, השכיח ממני צרות הראשונות, אבל הוא לפני כן מוסיף מילה. ודיבר לעתיד. פירוש. אתם יודעים מה היה חטאו של יוסף כשהוא אמר לשר המשקים לזכור אותו?
של כוח, אדם.
לא היה חטא. תוציאו את המילה חטא, יהיה לנו הרבה יותר קל. כי אנחנו מחפשים את המילה חטא בלקסיקון שלנו ואנחנו לא מבינים אותה. אין כאן שום חטא. יש כאן השתדלות, הכל בסדר. אבל יוסף מלמד אותנו שיעור לאורך כל הדרך. אני אמור להגיע לתפקיד הגדול ביותר שהאדם נברא בשבילו בעולם. האדם נברא בעולם כדי להיות בטל לאור אין סוף ולהיות כלי לשליחותו. מה שאף מלאך לא יכול לעשות. בעולם הקבלה מדברים תמיד על סיטרה אחרה וסיטרה דקדושה. סיטרה דקדושה אינו אלא, בציטוט נדמה לי מילה במילה מעתן, בפרק כבר, סיטרה דקדושה אינו אלא, כאן כבר לא מילה במילה, אינו אלא שיש ביטול גמור רק לרצונו. האגו שלי מפסיק להופיע. אי אפשר להגיע לזה. או אפשר להגיע לזה. אבל זה עולם שלם. כשאני אגיע לשם, אז אני מבטא את כל מה שאני יכול לבטא שמעולם לא חשבתי שאני יכול לבטא. הסיבה הקשה ביותר שקשה להגיע לזה, זה לא חטאי ולא תאבותיי. אלה הסיבות הראשונות. זה הקונספציות הקודמות שאני קשור אליהן. כשפונה הקדוש ברוך הוא אל אברהם, הדבר הראשון שהוא אומר לו זה לך לך. לך לך מאין. לפני שהוא שואל לך לך מאין, הוא כבר אומר לך לאן. לך אליך. לך לך. לך לך. לאן? אל הארץ שלא אתה בוחר אותה. אלא אל הארץ אשר אני אראך. הבנתי, ולא לבדוק את מזג האוויר. ולא לבדוק אם זה מתאים מבחינת האקלים, מבחינה בריאותית לאשתי. שרה, אמן, מגיע לבדוק, לא? זה שאלות נפלאות. אלה לא שאלות של תאוות ולא של חטאים. תמחקו את המושגים האלה. כשאנחנו רואים סטרה אחרה, אנחנו חושבים על מפלצת עם קרניים. בכלל לא, סטרה אחרה זה הצד האחורי של סטרה דקדושה. הצד האחורי הוא הקושי להגיע לזה שאני הולך אל הארץ אשר אראך. בשביל להגיע לשם צריך לעשות את הדבר הפשוט הבא. ללכת מארצך. ללכת ממולדתך. ללכת מבית אביך. בבית אביך אמרו שאתה מאוד מוכשר ובטוח שתהיה מהנדס. צריך ללכת משם. מה זה רע להיות? זה מצוין. אבל יכול להיות שקורא הדורות מראש, שלא בתיאום מראש, לא תכנן עם החותמת שלך את התוכניות. מה יש לו לעשות? הפעם. הפעם הבא, ודאו יעשה את זה. אולי יזוז בלעדיה. אבל הפעם הוא החליט לא להתחושב. פעם חשבתי שסייעת הדשמי הפירושו שהקודש ברוך הוא עוזר לי להגיע לאן שאני רוצה. לוקח זמן ולפעמים זה קשה. עד שמבינים שסייעתא דשמיא זה שהקודש ברוך הוא עוזר לי לא להגיע לאן שאני רוצה. מאוד קשה. אילו סייעתא דשמיא הייתה להגיע לאן שאני רוצה, הקודש ברוך הוא היה קופת חולים. מושלם. אבל הוא לא מושלם קופת חולים. הוא משלים. אתם יודעים מה התפקיד שלי? לשקוע. כדי לפרוט. מנשה. בשביל אפרים. תוכניות של יוסף היו ברורות. הוא צריך להוביל את המצב הרוחני בעם ישראל. הוא צריך להיות הרב הראשי לאזור חברון והסביבה. החלומות מוגדרים, הצרכים מוגדרים, היכולות ברורים. הוא באמת מבטל את עצמו כמה שהוא יכול. וכל פעם הקודש ברוך הוא אומר לו, אני באמת מתנצל, אבל הפעם אני ממש לא הולך להתחשב בתוכניותיך האחרונות. אף בורא בית ספר לא תכנן שיום יבוא והוא יהיה שר, לא איזה שר, חניך תורן של שר בית הסוהר במצרים. זה לא הייתה התוכנית. זה נורא. ומן הסתם כולם יחלו לו שעוד מעט הוא יחזור הביתה, והכל יהיה בסדר. גם יעקב, הדבר האחרון שהוא תכנן, זה שיום אחד הוא יבוא בפרשת ויגש, בפרק מ"ו, אצלנו השבת, ויגיע לבאר שבע במראות הלילה, ויאמר לו הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אתה יורד למצרים. אשריך ישראל, הכל יהיה בסדר, לגוי גדול השמחה שם. אבל אני רציתי לשבת בשלווה כאן, ולהביא מה ש... אני מבין, ועכשיו סייעת לשמיים. בטוח. איך אפשר לחיות עם זה? באמת אי אפשר. צריך איזה יוסף הצדיק שישית ידו על עיניך, הוא יעזור לך להבין את זה. אי אפשר, מוכרחים איזה יוסף הצדיק שיעזור לחיות עם זה. איך אפשר? זה באמת קשה. אבל תדע לך שאם תקבל את זה, אז אנוכי ארד עמך מצרים. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ללכת לדבר אל פרעה, שאל אותו משה רבינו, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אהיה עמך. אומר רש"י במילים פחות יפות. אתה באמת שום דבר, אני אהיה שם. מה פירוש מי אנוכי? כי אתה באמת לא שם. מישהו אמר שאתה שם. אבל הגעת למדרגה שכשאתה שם, אני שם. יש לך עדיין שאלות? מי אני שאלך אל פרעה? או שזה מסודר? אתם חושבים שהיה קשה למשה רבינו להבין את זה אל מי? תביא. אותה עוצמה שאי אפשר לך להבין אותה של הנבטנות של משה. צריכה לעבור עכשיו עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. ליוסף הצדיק יש תפקיד. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ראיתי מי שכן מקנאים, כן מתאווים וכן מתכבדים, והם עדיין בעולם. מה פשוט מוציאים את האדם מן העולם? מוציאים את האדם מן העולם פירושו מאותה סיטרה דקדושה. מסיפים אותו. הוא חי. הוא קיים. אבל הייעוד של האדם להביא לעולם הזה אור אמיתי לא יכול להתקיים כששלושת המרכיבים האלה מפריעים. הם המפריעים המרכזיים. והם כל כך קיומיים. איך מתקדמים בלי קנאה? מה פירוש כבוד? אני חוזר על ההקדמה בשלוש שניות, כי אנחנו עוסקים פה בקדושי עולם, במרכבה. אני מדבר במילים שלי, של אידיוט, אבל כך התורה ביקשה שנלמד. יעקב צריך לעבור, סליחה, יוסף צריך לעבור תהליך. והתהליך הולך שלב אחרי שלב. גם אביו גער בו על איך הוא אמר את אותה אמת לאחיו. החלומות הן ודאי אמת. וסייעתא דשמיא זה שהחלומות יתממשו. אבל שאתה תהיה כלי ראוי לממש אותם. ולפי קדושתו וגדולתו של הכלי, גם הביטוש שהוא אמור לעבור צריך להופיע. כשיוסף הצדיק אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוא מוסיף כי גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. אני בקושי מעיז להגיד את הדברים הבאים. אני עכשיו מרשה לעצמי ביוספי תשאול שאלה. עם מה יצא שר המשקים מהמשפט הזה? שר המשקים יצא מהמשפט הזה עם התובנה הבאה. יש כאן נער עברי שזוקף את הכל לאלוקים, והוא המציאות הכי גדולה שפגשתי אי פעם. אני מזכיר אותו בעוד הרבה זמן, בעוד שנתיים, לפרעו, כמישהו שהוא מביא אלוקות בעולם. אבל אי אפשר להבין, אלוקים העניש אותו סתם, כי הוא לא עשה מאומה, לא פה ולא בארץ ישראל. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה. זאת אומרת, חס וחלילה, אביד קודש בריך הוא בינה ולא דינה. לא עשית מאומה. מאומה? מאומה במובנים של מי? של שר המשקים? הוא פונקציה לדיון? או שהדיון הוא מול שיביתי השם לנגדי תמיד? לא כל מה שעושה הקודש ברוך הוא כדי שאני אהיה כלי יותר מזוכח? מאומה מאומה, לא הבאת דיברה, לא גאה בכלל, לא למדת רשי על אשת פוטיפה, מאומה מאומה מאומה. מה אתה מתכוון להגיד מאומה? אין שום קשר בין שמו אותי בבור למאומה, 100%. זה הנושא שעליו צריך לדבר יוסף הצדיק. על זה צריך לדבר שר המשקים במסיבות עיתונאים. זה הנושא. זה מעניין בכלל. מה זה רלוונטי? כי אם זכרתני איתך והוצאתני מן הבית הזה והזכרתני אל פרעה, אתם יודעים מה ההבדל בין מה שעשה יעקב עם עשיו למה שעושה יוסף עם שר המשקים? מול יעקב, מי עומד עכשיו? עשיו. אז צריך לעשות השתדלות מול עשיו שעומד. מי עומד מול יוסף? לא פרעה ולא שר המשקים. לא פרעה שם אותך פה ולא שר המשקים שם אותך פה. אלא בקונסטלציה שאתה מבין, התייעצת משפטית והגעת למסקנה שזה יעבור. מצוין. זה מתאים לי. אז לא צריך לעשות, בטח צריך לעשות השתדלות. אתם יודעים מה הייתה ההשתדלות שצריך להגיד? להגיד לשר המשקים, הלא לאלוקים פתרונים. ספרו נא לי. לשר האופים אין לי הרבה מה להגיד, כי עוד 3 ימים הוא מסיים את המסלול. אבל אתה ממשיך. אז תשמע מה אני מציע. כל בוקר תאמר מודה אני. ובצהריים תגיד אין לנו מלבד עוד. ובחנוכה תדליק 8 נרות. ואז תזכור שאין לנו מלבד. חוץ מזה יש לי עוד כמה סגולות להגיד, תגיד עלינו לשבח ישר הפוך וינועם 7 פעמים עם אורך, יש לי המון סגולות להגיד, אחרי זה אני אתן לך, יש לי רשימה. תזכור את זה, אל תשכח. אל תשכח פירושו, אל תשכח את הבלתי נשכח. מה פירוש כי אם זכרתנו איתך? אתה אומר ליצור בלה, תזכור אותי. בשר ודם זוכר בשר ודם. זה המסר שאיתו יוצא שר המשקים. כי אם זכרתני איתך והוצאתני מן הבית הזה, הוא שר אותך, הוא יכול להוציא אותך. אדם מוציא, אדם מכניס. מי מדבר על חטאים בכלל? הזיכוך צריך לעבור עוד שלב. לא מבין כלום. לא על יוסף אני מדבר, עלינו אני מדבר. את יוסף, הלוואי שאבין בסוף ימי שאני לא מבין. כלום. אבל אותנו אנחנו צריכים להבין מספר בראשית. אתם יודעים איך קוראים לבן הבכור של יוסף שהופך להיכנס לתוך שבטי ישראל יחד עם אפרים? נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. אם היו שואלים אותי פעם, זאת תהיה התוך, זה מה שאתה עושה כשתהיה גדול? אלוקים השכיח ממני את כל התוכניות. אני פנוי להובלה. היום אומרים פנוי להובלות. לא פנוי להובלות, פנוי להובלה. סתום להובלות. פנוי להובלה. אין יוסף. ראובן כבר ידע את זה כשהוא בא לבור. אתם יודעים מה הוא אמר כשהוא הסתכל לבור? והנה אין יוסף בבור. אין יוסף. באמת אין יוסף. כשיוסף נולד, אמא קראה לו יוסף השם לי בן אחר. אין יוסף. יש יוסף. יש לו שני תפקידים. לאסוף את חרפת אמו, אסף, ולהוסיף בן אחר. אין יוסף. זו עבודה קשה. זו עבודה קשה להיות המצליחן של העולם ולהיות אין. זה עבודת העולם. בכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, בבית ובשדה. הוא הולך על חומות מצרים וכל בנות מצרים. אין שנייה שלא אומרים יוסף. ואין יוסף. אתם מבינים למה כל עוד יש יוסף לא יכול לקום מלך חדש? כי כל עוד יודעים את יוסף, יודעים את אלוקם. כדי להגיע לבלעדיי צריך לעבור משהו. כשיבוא יעקב ויסכל את ידיו ויאמר אפרים הוא הבכור, כלומר מנשה הוא הבכור, אתם זוכרים מה הוא יעשה? הוא לא ישנה את מיקומם. אתם זוכרים? הוא לא ישנה את מיקומם, הוא רק יסכל את ידיו. הוא יאמר ליוסף שינסה לשנות. אתם זוכרים? ידעתי בני ידעתי, אמרנו פעם. יוסף ינסה לשנות את הידיים. טוב, אבא כבר זקן, לא כל כך רואה. ויוסף ינסה להזיז, והוא אומר, אבא, אני אעזור לך. והוא אומר, ידעתי בני, ידעתי פעמיים, הוא אומר. מותק שלי, אני יודע לסובב בברכות הרבה לפני שנולדת. ידעתי בני, ידעתי. הגעת לתת לי שיעור, בערך מסתברים עם ברכות הפוכות. שול מלא. אחרי זה אני אתן לך עוד הסביר. יש לי גם את כל רשי על הפרשה. הוא יגדל. אולם אחיו הגדול יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. הוא יגדל. מנשה הוא הדרך. הייעוד הוא אפרים. נשמי זאת העבודה. הייעוד הוא אפרים. עכשיו אתם קולטים? הבכור הוא מנשה, כי הראשון צריך להיות נשמי. השני צריך להיות אפרים. אבל כשמברכים את הברכה, אז הייעוד הוא אפרים. עם ישראל יקרא על שם אפרים. נשמי זאת הדרך להגיע לאפרים. שכחתי את עמלי ואת כל בית אבי. כשמגיעים האחים אל יוסף, אתם יודעים מי המליץ בין אותם? זה שקוראים לו שכחתי אתכם. אתם יודעים מה המליץ בין אותם הולך להעביר עוד מעט? זה הכל כאילו. גם כל מה שאתם עוברים זה כדי שתשכחו אתכם. אל תרגזו בדרך. אל תעצבו. הוא אומר להם במילים הכי קשות. לא אל תעצבו כי לא חטאתם. כי לא אתם שלחתם אותם. את התיקון שלכם תמשיכו לעשות. יכול אגב להיות בסוגריים מרובעות, לא יכול להיות, כך יהיה. שדורי דורות בנינו ובניכם ביחד יעשו את התיקון על מה שהיה. אבל איך זה יכול להביא לעצמות? מה פתאום? אם זה מביא לעצמות, אז איפה שיביתי השם הנגדי תמיד? אם תעצבו, זה פגם באמונה. מה לעשות עם זה? נשני, הפרמי. זה יוסף. אתם יודעים מה זה נשני והפרמי? ויוסף זה הבן היחיד שנתנו שתי סיבות לשם שלו. אסף אלוקים את חרפתי, נשני. יוסף השם לי בן אחר, הפרמי. ונולדים לו שני בנים. הראשון נקרא על שם היכולת של צדיק יסוד עולם לבטש הכל, לבטל הכל עד דק. ויען יוסף את פרעו ויאמר בלעדיי. ובלי זה אני לא נכנס לכל התהליך. לא אחזור על נאומים כמו שנאמתי לאשת פוטיפר. לא יהיה עוד פעם וימען עם שלשלת ואחרי זה הסבר ואחר כך וינוס. בלעדיי. אלוקים יענה את שלום פה. יש לי כוח להביא אותך גם כן לבלעדיי. יש לי כוח להביא אותך כי זה כוח שתמון בי מאז ומעולם. בשם הכוח הזה חלמתי את חלומות העלומים. בשם הכוח הזה חלמתי את חלומות השמש והירח. וכמה אני מודה על גערתו של אבא. גערת אב חכם. טובה גערת חכם. פורשים את זה חזל על הפסוק ויגער בו אבי. הגערה הזאת של אבא הייתה הגערה האמיתית ביותר. כי הרי ויגער בו אביו, ואביו שמר את הדבר. ויגער בו, ואביו שמר אומר רש"י המתין. אז תמיד הבנתי, המתין הכוונה היא המתין, הזמן שהקדוש ברוך הוא יממש את זה. ואביו שמר את הדבר, המתין בכאב אדיר, איזה תיקונים הילד שלי יצטרך לעבור עד שזה יבוא לידי מימוש. זה יתממש. איזה זיכוכים אני אצטרך לעבוד. אתם מבינים למה רש"י לא מסביר את נשני? כי הוא אומר כבר הסברתי בגיד הנשה. נשני זה לא סתם שכחה. נעתקתי מפה בכלל. תמו תוכניותיי. מרכבה. צדיק יסוד עולם. ואת שם השני קראת. מול הקנאה שמוציאה את האדם מן העולם ושהביאה את יוסף למצרים ולבור, צריך יוסף ללמד את האנטיתזה לקנאה. ויזכור יוסף את אחיו. אומר הזוהר הקדוש, כל הפרשה הזאת באה ללמד איך מכירים טובה גם למי שגמל איתך רעה. כי אם אתה לא מצליח להגיע לשם, אתה עדיין תופס מקום. אתה חושב שאפשר להגיע לשם סתם? אתה לא מבין שצריך את הנשני בשביל להגיע לשם? את הקנאה שמוציאה את האדם מן העולם יכולה לתקן רק אהבה שמכניסה את האדם לעולם. את הכבוד שמוציא את האדם מן העולם, למה הוא מוציא את האדם מן העולם? כי הסיטרא אחרא צובר יותר ויותר תאוצה. כי אני לא יכול ללכת מארצי וממולדתי ומביתי. תיפגעו בכבוד שלי. את הכבוד הזה מבטלים על ידי ענווה. את התאווה מתקנים בצניעות. זה המקום הצנוע, שבו כל אחד מתמודד. כמו איזה רצף מדהים, זה עובר כל הפרשות, אצל כולם, אצל יהודה ותמר, אצל יוסף ואשת פוטיפר, בכל הכיוונים. זאת אותה נקודה שיכולה להוציא את האדם מן העולם, והצניעות יפה לה. השם יראה ללבד. האדם יראה לעיניים. לאחים עד לרגע שבו יומד יוסף ומתוודע לפניהם כשאיש לא נמצא לידו. לאחים עד לאותו רגע יש קונספציה ברורה שהם לא הצליחו לצאת ממנו. עד אתמול הם חיפשו את יוסף בשוק חרדון. כי הקונספציה הזאת הביאה אותם להחלטה על המכירה. וכיוון שהייתה החלטה, הרי אתה חייב לשכנע את עצמך שזה צודק. והם מתכננים ללכת לשוק של זונות הרי כדי להחזיר את יוסף אל אבא. אז למה הם רוצים להרוג אותו? כשהוא מתוודע על פי אותו מדרש. מדהים. כי הם רוצים להביא את יוסף חזרה אל אבא ולהגיד לו, אבא, צדקנו! אם אפשר את הפלאפון. הם רוצים לחזור אל אבא הביתה ולהגיד לו, אבא, אתה רואה שצדקנו? אתה רואה למה היינו צריכים להוציא אותו מהבית? אתה רואה ממה חששנו כשאמרנו שהוא נע על בני בלעה ובני זלפה ותראו את המדרשים שם? וקשה להם לעבור את התהליך ולהבין, עומד לפניכם מלך ירא אלוקים שהוציא כל איש מעליו כדי שלא יולבן אדם. ואז הוא אומר, גשונה אליי. ואתם יודעים מה זה בעומק גשונה אליי? בלי להתבלבל, רק עכשיו יכול הצדיק לומר את זה. בואו תגשו, תתבטלו קצת. אני לא פה. אלוקים יענה. מורקתי. אני לא פה. אתם יכולים לגשת אליי ויגשו. כל הפרשה נקראת על שם זה. ויגש. לא מספיק. ויגשו. וכשמתבטלים באמת, באמת, אל הבטל באמת, באמת. אז אין שום מקום ושום עצות. אז לא אתם שלכם. ואין בזה שום הפרעה לבירור המוסרי של מה אני צריך לתקן. פתחנו, ובזה אני עומד. תראו כמה רש"י מדייק. יכול היה רש"י, כמו המפרשים, להגיד נשייה שווה שכחה. בי נשא. רש"י בחר לא להגיד מילה. ושהאסוציאציה שלך תחזיר אותך לגיד הנשי. ששם תראה ברש"י שהוא מדבר על שכחה לא במובן שאתה רגילה. אלא על היכולת להיעתק למקום אחר. לשכוח לא מחולשה, אלא לשכוח כי אין עוד מלבדו. לשכוח ולקרוא על שם זה לבן הראשון שהופך להיות אחד משבטי ישראל. מנשייה כזאת, לא תהום הנשייה. אנחנו אוהבים תמיד להסביר בידיים, תהום הנשייה הכוונה נשכח. אתם יודעים מה זה תהום הנשייה אצל רשי? תהום הנשייה. זה נשייה של רשי. כמו הרמב"ן, כמו הספורנו, אבל רשי. שכחה שאין אותי. אין אותי כי עבדתי על זה. אין אותי כי הקודש ברוך הוא סייע בידי וסייעת הדשמיה להגיע לשם. ועכשיו, אחרי נשני, אני יכול להגיע ליפרני. עד שיבוא יעקב ויקבע. גם הוא יגדל. אולם אחיו הקטון יגדל ממנו. וזרעו יהיה מלוא הגויים. והוא ילמד איך אין עוד מלבדו בכלל. מה זה וזרעו יהיה מלוא הגויים? זוכרים את רש"י? אחיו הקטון יגדל ממנו. ממנשה יצא גדעון. הוא יהיה גיבור ישראל. הוא ינצח את מדיין. אבל עדיין נשארו כל מיני קיני צבאות. אבל מאחיו יצא יהושע. וזרעו יהיה מלוא הגויים, והוא יאמר שמש וגבעון דום. ועולם שלם שכפוף לשמש יבין שגם השמש זה שמש. שאין עוד מלבדו. לא שניצחנו את, אלא שאין. ולכן הכל קיים והכל מופרה והכל ממשיך. ערב טוב.